ברוכים הבאים, פודקאסט הכדור הכתום. אני דרור האץ, ואיתי הפעם צמד המורים למתמטיקה, אריק זילבר וחובב מימון. שלום, ונתחיל כרגיל רגע השבוע שלכם.
שלום, שלום.
כן, היי. אז רגע השבוע?
אריק, תתחיל.
הבשורות על חזרת הליגה. בסדר, גם אם המתווה עדיין לא סגור ב-100%. חייב להגיד שכשעברתי פה על השאלות, אז התחילו פה על שאלות גולשים, אז ראיתי שאלות שקשורות פתאום לפנטזי, ופתאום התעוררה בי ההתרגשות הפנימית הזאת, שכבר שכחתי איך היא...
בלי ספוילרים.
הטירוף של ה... אבל זה חלק מרגע השבוע שלי, אתה יודע, במדבר. זה רק לשמוע את המילה הזאת, פנטזי, אתה מבין? זה רק מעורר לי מיצים כבר בגוף.
כן, רק רוצה להגיד שאני התחלתי דראפט אופליין פנטזי פוטבול.
לא, עזוב אותי, זה כבר יותר מדי בשבילי פוטבול. אני לא, יש לי אישה וילד, וחבל, כאילו.
כן, זה משום מה נעצר בילד אחד. אנחנו לא יודעים למה.
תשמע, אני בינתיים באיזה באמת אופן לא מוסבר, היא נותנת לי להחזיק טונות של ליגות, כאילו. אני חושב שאם אני אומר לה, בובה, יש גם פוטבול, התוצאה תהיה באמת פוטבול הראש במקרה הטוב.
טוב, רגע השבוע שלך, חובב.
טוב, אז... רגע השבוע שלי בעצם קרה הבוקר, אבל בגלל שהוא קרה הבוקר והכנתי את הרגע השבוע שלי כבר אתמול, אז אני אספר על הרגע שלי, השבוע נכון לאתמול, ואז אני אגיד מה השתנה. אז נכון שכולנו חיינו ב-90s בזמן האחרון, בחודש האחרון, בעקבות ה-Last Dance, אז אחרי שזה נגמר, אני התחלתי לחיות קצת בשנת 2019. במסגרת פרויקט חדש שאני עובד עליו, שזה לתת ציון לכל משחק פלייאוף. אוקיי, אז התחלתי להסתכל על משחקי הפלייאוף ב-2019. ואני חייב להגיד שיש משהו בחוויה הזאת של לראות את הפלייאוף בדיעבד, יש בו משהו שאין אותו בזמן אמת. בזמן אמת יש כל הזמן משחקים, וכל הזמן חדשות, וכל הזמן... ויש עבודה, ולא באמת מספיקים לראות את כל המשחקים, לא מספיקים לתפוס את כל הרגעים. ועכשיו שאני כבר יודע את התוצאות בדיעבד, ואני יודע איפה לכוון את הליג פאס, כן, לרגעים הנכונים במשחק, אז אני באמת רואה דברים שלא שמתי לב אליהם קודם. למשל, משחק 2 בין בוסטון לאינדיאנה שנה שעברה, מישהו זוכר אותו? אולי דרור זוכר אותו, כי הוא רואה את בוסטון, אבל... בתכלס, אף אחד בעולם לא אמור לזכור את משחק 2 בבוסטון אינדיאנה. אז צפיתי במשחק הזה. באמת, היה אחלה סיום למשחק הזה. היה שם המהלך של אורפורד, שהביא שם בלוק אדיר על בוגדנוביץ' ממש בסוף המשחק, וישר אחר כך יצאו להם מתפרצת וטייטום תפר שלושה. אבל לא זה רגע השבוע, עדיין לא. זה היה משחק מעניין. הרגע השבוע שלי זה שנזכרתי במשחק בין דנבר לספרס, משחק 3, מה שנקרא המשחק חייו של דרק ווייט, אני בטוח שכל אוהדי הספרס זוכרים. הוא הביא במשחק הזה 36 נקודות, שזה משהו שהוא לא סביר בשביל שחקן בקליבר הזה, למעשה בדקתי. הוא השחקן היחיד ב-20 שנה האחרונות שקלה סכום כזה של נקודות, כשהממוצע נקודות שלו הוא מתחת ל-10. אז נזכרתי באמת בדרק ווייט, ואיך חשבנו שהוא הולך להיות כוכב, ולצערנו לא כל כך הראה את זה השנה.
לא כל שחקן הוא ג'מאל מארי, אתה יודע, אתה לא תמיד זוכה לשמירה המפנקת של ג'מאל מארי.
כן, כן, כן. אז זה בעצם היה רגע השבוע שלי, הזיכרון על ווייט, אבל אז הגיע הבוקר, ומה קרה הבוקר? הגיעו סטטיסטיקות חדשות, בסקטבול רפרנס פרסמו סטטיסטיקות חדשות שאני מחכה להם כבר הרבה זמן.
אם יש סטטיסטיקה ש...
בסקטבול רפרנס פרסמו סטטיסטיקות חדשות.
לא, איזה סטטיסטיקות?
אז זהו, אני אומר, זה סטטיסטיקות שאני מחכה להם כבר הרבה זמן, שהעיקרית שבהם מבחינתי זה true shooting points added, הם קוראים לזה, שזה שילוב של גם true shooting percentage וגם volume, וגם כמה זריקות השחקן זרק. הרבה פעמים אנחנו אומרים, השחקן הזה יש לו 60 ומשהו true shooting, וכך וכך usage, ואנחנו צריכים איכשהו לעשות את ההתאמה, ולא ברור מה יותר טוב ממה. עכשיו, כשיש את הסטטיסטיקות האלה החדשות, אני מניח שנוכל לעשות ניתוחים יותר טובים, מי סקור יותר יעיל ומי לא. דרך אגב, הערת...
ארדן מרוויח גדול מזה.
ארדן?
בטיון, כן.
כן, ארדן, סטף קרי, ידענו שהם טובים, אבל עכשיו נוכל לקמת מי באמת יותר טוב. זהו, זה הרגע השבוע.
טוב, לילה היה איזה משהו מיוחד. אחרי שג'ריסלון נפטר, ודיברנו על זה בשבוע שעבר, הלכתי לראות כמה סרטונים. דווקא הלכתי לחפש קצת את המשחק שלו משיקגו, כשחקן, מי שלא יודע, אחד ה... הוא היה השוטינגרד הכי גדול בתולדות שיקגו עד שהגיע איזה מישהו. והוא גם היה, ביחסית לאיזה לבנבן רזה, הוא היה שומר די טוב. אז כן, זהו. ויחד עם, ואם כבר אנשים מתים, אז נעבור לנושא הראשון שלנו, שהוא נדחף די לא מתוכנן. וס אנסל נפטר הבוקר. וס אנסלד היה אחד הסנטרים הנמוכים בהיסטוריה של הליגה, 2-0-1, יחד עם זאת היה די מסיבי, ועדיין יצליח לשמור על כל מיני עיקרים למיניהם. השחקן השני והאחרון עד כה שזכה ב-MVP בעונת הרוקי, והוביל את וושינגטון לאליפות היחידה שלה. אז... כן, חובב.
כבוד. כן, אז אין לי יותר מדי מידע להגיד על וס אנסלד, כי לא כל כך, לא כל כך צפיתי בתקופה הזאת של ה-NBA, וגם הארכיון של ה-NBA, אתה לא כל כך הולך לוושינגטון בולטס לראות, כן? אבל זה לא ימנע ממני להגיד כמה עובדות מעניינות על וס אנסלד.
מצוין?
אז כמו שאתה אמרת, מה?
מצוין.
אתם מוכנים אז?
כן,
בטח.
אוקיי, אוקיי, אז כמו שאמרת, זכה ב-MVP כבר בעונת הרוקי, היחיד מאז וויל צ'ימברלין. ומה שמעניין מעונת ה-MVP הזאת, המספרים, המספרים של עונת ה-MVP. הסתכלתי על המספרים, אמרתי, מה, זה זכה ב-MVP?
כן, כן, מאוד עלים.
כן, אני אומר... הוא זכה ב-MVP עם 13.8 נקודות למשחק ו-18.2 ריבאונדים. עכשיו, אתה אומר לעצמך, מה קורה פה? איך שחקן עם 13.8 נקודות למשחק זוכה ב-MVP? ועוד הוא רוקי, אין לו איזה רפיטיישן של איזה שחקן גדול. אז אפשר להניח שזה כנראה היה בזכות המאזן של הקבוצה, ופעם נטו באמת לתת את ה-MVP לשחקן מהקבוצה עם המקום הראשון. אז באמת הבולטס, באותה שנה, עלו מהמקום האחרון לראשון, מאזן 57-25. ועוד פעם, מה שמעניין פה, שזה לא רק שה-13.8 נקודות זה הכי מעט, אוקיי? מבין כל ה-MVP בתולדות הליגה, הוא עשה את זה עם הכי מעט נקודות. עכשיו, הייתי אומר, באותה עונה, היה אפשר להביא את ה-MVP, היו עוד כמה מועמדים שהיו יכולים לזכות, אחד מהם הוא וויליס ריד, מהניקס, שהוא קלה 21.1 נקודות ו-15 ריבאונדים. זאת אומרת, סך הכל הבדל של 3 ריבאונדים ביניהם, ונתנו את ה-MVP לאנסל ולא לריד, שדרך אגב כנראה מאוד נעלב מהעניין הזה, והעיף את הבולטס בסוויפ כבר בסיבוב הראשון. למרות שהבולטס היו המקום הראשון בקונפרנס, הם הפסידו לניקס 4-0. מה עוד? אפילו ארל מונרו מהקבוצה שלו, של אנסלד, באותה שנה, קלה 25.8 נקודות ו-4.9 אסיסטים. אז הבחירה הזאת ב-MVP, כנראה מידע שהיה באנסלד משהו חוץ מהנקודות והריבאונדים. היה כנראה גם שחקן הגנה טוב, או מנהיג, כי אז מי שבחר את ה-MVP, היו השחקנים, לא המדיה. המדיה התחילו לבחור רק בשנת 1980. מה עוד? עוד דבר מעניין, זה שאחרי עונת ה-MVP, הבן אדם זכה בעונת הרוקי ב-MVP בשנת 69, אחרי עונת ה-MVP, הוא לא נבחר שוב לחמישיית העונה מעולם. זה דבר קצת מוזר, ורק עוד שחקן אחד עשה את הדבר הזה, אתם יודעים מי זה?
לא.
דרק רוז. דרק רוז, לצערנו, הפציעות, אחרי עונת ה-MVP, הוא לא הצליח להגיע שוב לעונת ה-MVP. אחריהם יש את ביל וולטון ומקדו, שרק פעמיים נבחרו לחמישיית העונה, ודייב קאונס, שנבחר שלוש פעמים לחמישיית העונה. אגב, דייב קאונס, הוא זכה ב-MVP בשנת 1973, ולא נבחר לחמישיית העונה באותה שנה. אוקיי? זה... קרים נבחר לחמישיית העונה, ודייב קאונס זכה ב-MVP. זה קרה, הדבר הזה קרה.
רגע, מי בחר את החמישיות, אבל מי בחר את
החמישיות? אז זהו, ניסיתי לבדוק, לא מצאתי באינטרנט. אם מישהו יכול לעזור בעניין הזה, שיגיד. כי ראיתי שהשחקנים בחרו את ה-MVP, זה כתוב בבסקטבול רפרנס, כתוב שהשחקנים בחרו את ה-MVP, אבל לגבי חמישיות העונה לא כתוב מי בחר אותם. אני מניח שזה גם היה שחקנים, אבל לא יודע, זה קצת מוזר שהוא היה MVP ו...
לא, זה כמו שלמשל... אני חושב שזה היה או מוטומבו או לדרן שזכו בחמישייה בשחקן הגנה ולא היו בחמישייה, או להפך,
משהו כזה. כן, וגם דברים כאלה יכולים לקרות, אני לא זוכר.
אבל אז זה בגלל שתקרים זה אנשי תקשורת בוחרים, וחמישיות זה או מאמנים או מנג'רים. ואז בגלל זה יש דברים כאלה.
כן, יכול להיות שהיה דבר כזה. בכל מקרה, זה, מה שאני רוצה להגיד, זה שלא ש, זה לא שאנסלד לא היה טוב, זה לא כמו, זה לא שהיו לו פציעות כמו דרק רוז. הוא, בכל, הקריירה שלו, הוא המשיך להיות ממש טוב, הוא נבחר לעוד 4 אולסטרים אחרי העונת ה-MVP. הסיבה שהוא לא המשיך לזכות בחמישיות עונה זה כי קרים הגיע, כן, שנה אחר כך לליגה ותפס את כל המקום, וחוץ מזה, הליגה הייתה מפוצצת סנטרים, מה זה, זה היה כמעט בלתי אפשרי להיכנס חמישיית העונה בתור סנטר, שיש לך גם את דייב קאונס, גם ווילי סריד, גם מקדו, גם ווילט בשלהי הקריירה שלו, ובטח קרים. אז זה שהוא לא נבחר שוב, זה לא אומר שהוא היה פחות טוב, למעשה העונה הכי טובה שלו, סטטיסטית, זה העונה השנייה שלו בליגה, הוא אפילו לא נבחר לאולסטאר. אז הוא לא ירד ברמה, הוא המשיך, היה שחקן טוב, ראיתי כמה סרטונים שלו היום, בהחלט מוסר מעולה מהריבאונד, שזו תכונה שתמיד אהבתי בטים דנקן. אחד הדברים שאהבתי בטים דנקן, שלא מספר בסטטיסטיקה, זה שהוא תמיד, כשהוא לוקח ריבאונד, ישר מוצא את הכנף, ישר מוצא את השחקן בכנף. אז גם את זה אנסלד עשה טוב.
אאוטלט פאס. בהקשר הזה...
זה נקרא אאוטלט פאס.
כן. היום קראתי באינסיגניפי סטאטס של אור עמית, בדף פייסבוק, שבאמת אנסלד היה מפורסם בעקבות האוטלט פס, של מי הוא הסנדק?
אני
ראיתי
את זה,
אבא
של קווין לאב. של
קווין לאב.
כן.
יפה, כן.
עולם קטן, עולם קטן. תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים.
כן, אגב, אחר כך הוא גם היה מניג'ר של וושינגטון, והיה... לא רע, הוא החליף שם איזה מישהו בשם מייקל, לא, הוא היה עם מייקל, ואחר כך החליף אותם איזה שפוטר שנה השנה. אגב, שחקנים בינלאומיים, חובב, מה החלך הפרויקט שלך עם ה... שנגמר היום בגמר הלא צפוי בכלל?
קודם כל, תודה לכל מי שהשתתף בטורניר והצביע והגיב. היה מעניין לראות בעיקר את הדיונים, מה אנשים חושבים, מי ינצח באחד על אחד, מה... אני יודע שהרבה אנשים לא אהבו את התוצאות של ההצבעות, גם אני לא חלק מההצבעות, במיוחד לא שקובי מנצח את דנקן, שזה קשקוש מוחלט. אבל זה היה כיף לראות מה אנשים חושבים, איך גארד נגיד מתמודד נגד סנטר באחד על אחד, וגם לברון נגד ג'ורדן, הרבה תגובות, זה חושב ככה, זה חושב ככה. חבל מאוד לצערנו שאין לנו באמת אחד על אחד אחד על אחד בליגה האמיתית, בסוף שבוע האולסטאר. חבל, חבל שלא עושים את זה.
אחלה.
אגב, שמו לך
שלושה... זה לא יקרה גם, הציעו את זה כבר הרבה פעמים, זה לא יקרה כי השחקנים לא היו מוכנים כביכול להשפיל את עצמם במרכאות בהפסד.
למה? להפך, דווקא השחקנים רוצים. זה מגיע מהכיוון המסחרי שחושבים שזה לא יהיה מעניין.
בכל מקרה, אני לא חושב שהם יקרו כמו את כל שבוע האולסטאר, הם לא יקרו את זה מספיק ברצינות. במשחק אחד על אחד שלא לוקחים אותו, ב-100% הוא לא באמת מעניין.
להפך, זה דווקא הדבר שהכי נראה לי שיכולים לקחת ברצינות.
אז אני לא חושב ששחקן יסכן את עצמו, או ייתן את ה-100% אפילו בשביל העניין, המקום של האגו, שלא נתתי 100%, זה בסדר שהפסדתי, כאילו.
דווקא זה הדבר, אם אתה מכיר קצת שחקנים, אז זה בערך הדבר שכן. זה, במיוחד אם אתה עושה כמו של סי-ג'י מקלו מציע לעשות את זה, שנותנים לשחקנים אפשרות לצ'אלנג, ואז הוא אומר לשחקן ההוא שאני מזמין אותך לצ'אלנג, ואז זה הופך את זה באמת לעניין של...
זה יכול לעורר קצת. זה יכול לנגן על האגו יפה.
כן.
אני לא רואה את זה קורה. אולי סי-ג'י מקלום רוצה, אבל אני לא רואה את לברון משחק אחד על אחד. נגד
זהו, ש... לא... תלוי, אם יהיה את הצ'אלנג' כן. דווקא שחקנים אמרו שמעניין, כל מיני הנהלת הליגה אמרו שלא, תשמע, לא מעניין אף אחד, קהל ו... כן.
טוב, בכל מקרה היה טורניר מעניין, ונתראה בפרויקט הבא.
מה הטורניר הבא?
לא יודע אם יהיה לנו טורניר הבא, אבל כמו שאמרתי, יש את פלייאוף 2019, ציון לכל משחק, זה הדבר הבא בקנה, ואני ממש על זה כרגע. בקרוב יראה אור.
מעולה. טוב, ואם כבר אנחנו, התחלנו לדבר על זה פרק שבוע שעבר, ואנחנו ממשיכים עכשיו, כי זה בערך הדבר היחידי שאשכרה גם רציני ורלוונטי ואקטואלי, המתחם בדיסני, שעכשיו אנחנו גם שמענו שיש, מדברים יותר ברצינות על אופציה של 22 משחקים, יש גם תאריך יעד של 31 ביולי, שאגב פרט טריוויה מעניין, אם המשחקים מתחילים ב-31 ביולי, אז מהרגע שהם הפסיקו עד ה-31 ביולי, זה בדיוק אותה כמות ימים, כמו מתחילת העונה עד היום שהם הפסיקו.
וואלה.
כן. ולשאלה שכולם שואלים, האם זו אליפות עם כוכבית? חובב, כן.
בוא נתחיל מאריק, כי אני יכול לחפור פה כמה דקות טובות על העניין. זה אריק, בבקשה.
תשמע, מה זה כוכבית?
כוכבית של דבר כזה, כוכב קטן.
לא, סבבה, הכוונה שלי, מה זה כוכבית? למה שזאת תהיה אליפות עם כוכבית? כי הם לא משחקים במבנה הרגיל. האליפות של גולדן סטייט, כשהם בגמר ניצחו את קליבלנד בלי עם משחק אחד של קיירי ובלי קווין לאב, זה לא כוכבי. גולדן סטייט שעברו את סן אנטוניו בלי קוואי, זה לא כוכבי. בכל אליפות כמעט שלא הייתה, היה איזשהו מקרה שגרם לך להסתכל ולהגיד, אם זה היה טיפונת אחרת, אם זה היה אחרת. אני מסתכל ואני איזשהו שחקן משמעותי, קבוצה משמעותית תחסר בפלייאוף הזה. לא, בסופו של דבר, הקבוצה הכי טובה תיקח את האליפות הזאת. אני לא חושב שהמתווה השונה או האופי השונה של הפלייאוף הזה יגרום לאליפות הזאת להיות שווה פחות. כל העונה הזאת בכללותה שווה פחות, כן? כי זה בסה וחרה כל מה שקרה. אבל בסך הכל, האלופה הזאת, אני נגיד מסתכל על סן אנטוניו של העונה המקוצרת, אני לא חושב שזאת הייתה אליפות פחות ראויה מאליפות אחרת. אבל הם שיחקו פחות משחקים בעונה הסדירה. הפלייאוף היה אותו פלייאוף, התמודדו נגד קבוצות אחרות מול הקבוצות הכי חזקות בליגה. אני אישית לא שמה לאליפות הזאת כוכבית מיוחדת.
אוקיי,
חובה. אריק, קלעת בדיוק לדעתי, אני... זאת בדיוק הנקודה שרציתי להעביר. אין כזה דבר אליפות בלי כוכבית, זאת אומרת, כל אליפות שראינו בשנים האחרונות היא אליפות עם כוכבית, היא סוג של כוכבית. זאת אומרת, הנקודה היא שאין אליפויות עם כוכבית. זאת אומרת, לכל אלופה, כמו שאמרת, אריק, יש איזה משהו שאפשר להגיד שזה לא היה מושלם. התנאים לא היו מושלמים. אין תנאים מושלמים.
טורונטו שנה שעברה, גם כוכבית.
ברור, ברור. זה מה שאני רוצה להגיד, שכל אלופה, טורונטו, כוכבית, דורנט היה פצוע. 2018, כוכבית, קריס פול היה פצוע. 2017 קוואי היה פצוע, 2016 דרימון גרין הושעה, 2015 קיירי ולאו לא שיחקו, 2014 איבאקה לא שיחק איזה שני משחקים. אפשר למצוא, הנקודה היא שאפשר למצוא על כל אלופה, למה זה לא היה מושלם. עכשיו, עוד משהו. שפיל ג'קסון הטביע את המושג הזה ב-99, אז הוא אמר האליפות שלה, צריך להצמיד, אליפות, כוכבית לאליפות של הספרס בגלל שהעונה הייתה מקוצרת. וזה בעצם הכניס את המושג הזה לשיח. אז אני לא יודע באמת אם פיל ג'קסון באמת חשב את זה, או לא חשב את זה, או שהוא סתם קינה בזה שהקבוצה שלו הסתיימה לו השושלת. אבל משהו אחד אני כן יכול להבטיח. אם מייקל ג'ורדן היה משחק בשנת 99, היה חוזר, והבולס היו זוכים באליפות שביעית, פיל ג'קסון לא היה אומר שום דבר על כוכבית, מבחינתו זה היה אליפות שביעית, לקחנו 7 אליפויות. אני בטוח שפיל ג'קסון לא היה אומר שום דבר. דרך אגב, פיל ג'קסון גם אמר שהספרס הם לא שושלת. בסדר? אז הוא אמר, בסדר. בכל אופן, אני אומר כזה דבר. הסיבה היחידה לתת כוכבית לאליפות מסוימת, אם הקבוצה זכתה, בדרך לא ישרה, ברמאות. אוקיי, אם קבוצה זכתה ברמאות, זאת אומרת, לא יודע, שכדה שופטים או משהו כזה, כן, תשים כוכבית, או אפילו תשלול את האליפות, אם זה רמאות. עכשיו, יגידו, יבואו אנשים ויגידו, מה לגבי הביתיות? מה, הרי קבוצות שיחקו עונה שלמה, ולא יהיה להם את היתרון ביתיות הזה, אז איך בדיוק התנאים האלה, איך אנחנו מתמודדים עם זה? הרי אם הבקס יפסידו ללייקרס במשחק 7, בגלל שלא היה להם את הביתיות, אז מה נגיד על המצב הזה? אז אפשר להגיד, תראה, זה באמת מבאס, זה לא פייר, ובאמת אני מקווה שיצליחו לפצות על זה, עם הטכנולוגיה ועם האפליקציות, לא יודע איכשהו יפצו על זה. אבל בוא נשאל שאלה כזאת. נגיד בגמר שנה שעברה, הרפטורס היו מנצחים את הווריורס במשחק 7 בבית. מה הייתם אומרים? הייתם אומרים, היתרון ביתיות הצדיק את עצמו, נכון? היתרון ביתיות שיחק לטובת הרפטורס, הם ניצחו במשחק 7 בזכות זה שזה היה בבית עם האווירה שם. אבל אני יכול להגיד כזה דבר, הסיבה מלכתחילה שהרפטורס קיבלו את היתרון ביתיות נגד הווריורס, זה בגלל משחק אחד שהם ניצחו יותר בעונה רגילה, והם שיחקו במזרח עם כל הקבוצות החלשות. בכלל הייתי אומר שהיה יותר פייר אם לווריורס היה את היתרון ביתיות שנה שעברה, כי הם שיחקו במערב מול הקבוצות יותר חזקות. אף אחד לא היה שם כוכבית על האליפות של הרפטורס, אם הם מנצחים במשחק 7 בבית, למרות שלא הגיע להם בכלל ליתרון ביתיות.
אני אגיד לך את זה.
אין מה לעשות, עולם ה-NBA הוא לא פייר, הוא לא מושלם, אבל ברגע שיש את התנאים, ומי שזוכה בתנאים, היא אלופה והיא ראויה, אין מה לעשות.
בהקשר הזה אני אגיד לך יותר מזה, אבל חובב. במובן מסוים, התנאים עכשיו, בדיסני, יש בהם משהו שהוא אפילו יותר פר ויותר מאוזן, מבחינת, יודע מה זה אופר, אתה רוצה לדעת מי הקבוצה הכי טובה בליגה, לא? אז הנה, אז יש לך שם מתחם, אין ביתיות לא ביתיות, אין משחקי בית או חוץ, אין קונפרנסים, אין ראשון במזרח נגד שמינית במזרח, ששמינית במזרח זה בדיחה,
אין עייפות מטיסות.
מה?
אין עייפות מטיסות.
בדיוק, אין עייפות מטיסות. כולם בשדה שווה של תנאים, בסדר? הראשונה היא נגד ה-16, זה מה שכנראה יהיה, נכון? הראשונה נגד הקבוצה ה-16 בטבעה מבחינת מאזן, אוקיי? אין חשיבות לקונפרנס, יש חשיבות רק לרמה של הקבוצות, והאמת שזה תגמול, שזה תגמול יחסית עולם, הגרלה יותר קלה, בסדר? מבחינת המשחקים, שדה שווה של מגרש. איכשהו האילוץ הזה של הדיסני, יש בו טיפונית, אם מסתכלים על זה, יש בו טיפונית יתרונות מהבחינה הזאת, אוקיי? בסדר? במקום ניטרלי, מי הקבוצה יותר טובה? זהו. כמובן שהיעדר הקהל דופק את הכל, כן? אבל...
זה נכון.
יש משהו, יש משהו בנקודה שלך. יש משהו, כן. אני איתך בעניין הזה.
אתה תמיד צודק, אבל אם אתה איתי אז סבבה. טרנזיטיביות ואני צודק.
כמו שאמרתי, העניין הזה שכולם באותו מתחם, אין בלגן של טיסות, אין עייפות של טיסות. אפשר אגב גם לצמצם את הלוז, אפשר לשחק כל יומיים בערך מאז להריץ.
אז
תפסו
את זה כל השנה.
הנה, טל קינן שואל, אם העונה תחזור, מי לטעמכם תהיה הקבוצה שהכי הרוויחה מהפסקת הקורונה, או הקבוצה שהכי הפסידה ממנה?
תראה, אם
הנץ
היו חוזרים
לליגה
עם דורנט וקיירי, אז הייתה תשובה קלה. צריך לחשוב למי היו הכי הרבה פצועים. מי שהכי פצוע נראה לי זה הג'אז. יש את בויאן.
אבל בויאן לא יחזור. בויאן לא יחזור בכל מקרה. יש את פילדלפיה שמרוויחים מזה שסימונס חוזר, אבל אני רוצה לדבר דווקא על יוסטון. שנים מפמפמים לנו ביוסטון שארדן עייף בפלייאוף, והוא מגיע לסוף משחקים, כבר אין לו אוויר. הנה עכשיו יש לארדן את ההזדמנות, הוא לא עייף, הוא מתחיל כביכול את העונה מחדש, ראינו גם תמונות שלו עם איזה 30 קילו פחות, איכשהו, אז יכול להיות שיוסטון הרוויחו. עוד קבוצה שמרוויחה זה אורלנדו. אורלנדו, כי משחקים באורלנדו, וככה משפחות יוכלו להם, להביא להם חבילות לשער של הבסיס.
לא, אבל רגע, חובה, והשאלה הייתה מי הרוויחה מהפסקת הקורונה, אוקיי? לא רק מהזה. ובמקרה הזה, בואי, התאריך עכשיו השני לשישי, בסדר, אז היינו עכשיו, אולי המפספס את הפלאו, לפחות לא חלק ניכר ממנו.
אז איך יוטה הרוויחו? לא הבנתי.
יוטה לא הרוויחו, הפסידו בגדול.
בטח, יוטה הפסידו, ברור.
מה זה, בויאן זה חתיכת מכה.
כן, בטח. יוטה הפסידו, וגם אם באמת מדרגים 1 עד 16 ולא מזרח מערב, אז ברור שגם מילווקי הפסידו. כי אם הם יצטרכו לשחק גם נגד הקליפרס וגם נגד הלייקרס, זה באמת באסה רצית בשביל אנשי מילווקי.
טוב, ברק מונצ'ל, אם אכן יתקבל המתווה של הבתים עבור הסיבוב הראשון בפלייאוף, לצורך קבוצות או יותר, האם זה יחשב לסן אנטוניו כהמשך רצף הפלייאוף? שניכם מועדי ספיירס, אם אני זוכר נכון.
כן. אז בתור נציג הספרס פה בארץ הקודש, קודם כל...
אותך לאיציק.
אחד הנציגים. אז כידוע, הספרס השוו את הרצף הכי ארוך, 22 שנים, אבל בואו, הקבוצה שעשתה קודם את ה-22 שנים, סירקיוז נשיונל סלש פילדלפיה 76ers, זה לא, הם לא באמת עשו 22 שנים רצוף בפלייאוף, עם כל הכבוד. היו שם שנים ששש קבוצות מתוך 8 עלו לפלייאוף, ששמונה קבוצות מתוך 10 עלו לפלייאוף. 5 פעמים הקבוצה הזאת סיימה במאזן שלילי. 5 פעמים הקבוצה הזאת סיימה במאזן שלילי, כולל 34-46. הם עלו לפלייאוף עם מאזן 34-46. אז עשי שייך לספרס. אוקיי, אז בואו נתחיל ככה. עכשיו, השאלה אם אנחנו מעריכים אותו עכשיו בעוד שנה או לא מעריכים בעוד שנה, לא באמת משנה מבחינתי, אבל אם, בוא נגיד שכן מעריכים בעוד שנה, אז אי אפשר לשים כוכבית על הרצף של הספרס, בסדר? כי סירקיוז נשיונלס עלו לפלי אוף עם מאזן 34-46. עד כאן.
אוקיי, אני רואה, אני שומע שיש לך דעות מותקות נגד סירקיוז נשיונלס, לא,
רק
שאפשר כאלה רגשות נגד
קבוצה
שלו.
לא, אין לי שום דבר.
חובב יושב בבית, רואה סרטונים של סירקיוז נשיונל, מקלל את המסך, בועט בדברים בבית.
אוקיי.
שום דבר אישי, שום דבר אישי.
אגב, מה אתם באמת אומרים על ההצעה הזאת למבנה סטייל מונדיאל? של בתים
אני נגד הדבר הזה, בגלל שכבר שיחקו את כל העונה. אם היו מגדירים מתחילת העונה שזאת השיטה, אוקיי, יש שם מה לדבר, אבל ברגע שפתאום מנחיתים את השיטה הזאת, והשיטה היא שיש בתים, ואז רק 8 עולות ישר לסיבוב השני, אז ברגע שאתה עושה את זה באמצע העונה, אז הקבוצות שהשיגו את המאזנים הכי טובים, מלווקי, לייקרס, זה, יכולים לבוא בטענות, שזו לא השיטה שחתמנו עליה, זה לא המוצר שקנינו במקולת. אז אני לא בעד זה. אם יחליטו מתחילת העונה שזה הפורמט, יש על מה לדבר, אבל אני לא בטוח. צריך לחשוב
על זה. אני גם העדפתי את הרעיון השני של
כן, הרעיון השני
של הטורניר על המקומות האחרונים בפלייאוף.
הטורניר על המקומות האחרונים בפלייאוף הוא הרבה יותר טוב, לדעתי יותר...
אני גם רשמתי את דעתי בטור של 5x5, אני בכלל הייתי עושה משהו אחר. הייתי עושה, לוקח את ה... יש 13 קבוצות עם מאזן חיובי, לוקח את ה-13 האלה, לוקח את ה-6 קבוצות מתחתיהן, אחריהן, את הקבוצות עם דורגות 14 עד 19, עושה סדרות, פשוט סדרה, 14 נגד 19, 15 נגד 18, ו-16 נגד 17, סדרה, כאילו סדרה מקדימה לפלייאוף. והקבוצות שהיו זוכות בסדרה, היו עולות לשלושת המקומות האחרונים, מהחלצות את שלושת המקומות האחרים בפלייאוף. ככה כל משחק היה מעניין ובעל משמעות.
הבעיה בהצעה הזאת היא שאורלנדו וברוקלין, יגידו, למה מה קרה? כאילו, אנחנו כבר, עלינו כבר לפלייאוף, מתמטית אנחנו כבר בפלייאוף. עכשיו אתה אומר לי שאני צריך להתמודד באופן שווה עם סקרמנטו, שהם רחוקים 4.5 משחקים מהפלייאוף? אז זה, קשה למכור את זה לממפיס, אורלנדו וברוקלין. מה שאני הצעתי, ההצעה שאני חשבתי עליה, ואחר כך ראיתי אותה גם אצל זק לו, משהו דומה, זה לעשות קודם כל משחק בין ברוקלין לאורלנדו, המנצחת עולה, וככה יש להם כבר 50% לעלות. המפסידה מביניהם נגד ממפיס, ואז יש להם עוד פעם 50% לעלות לברוקלין ואורלנדו, ולממפיס בעצמה יש 50% לעלות. והמפסידה בין ממפיס לקבוצה שהפסידה בין ברוקלין ואורלנדו, היא תשחק בטורניר ביחד עם שאר הקבוצות שיש להם סיכוי, שזה ניו אורלינס, סן אנטוניו, פורטלנד וסקרמנטו. וזה יהיה המאבק על המקום השמיני. ככה נראה לי, אתה עושה, יש את האיזון הכי טוב בין מי שכבר נמצא בפלייאוף לבין הסיכויים שנשארו לקבוצות שעלו. זה מה שאני הצעתי, וראיתי את זה דרך אגב אצל זק לא, זה יכול להיות שזה משהו שכן חושבים עליו.
כן, חשוב לציין שהקורונה הביאה איתה הרבה דברים רעים, אבל העובדה שכולם נמצאים במקום אחד מאפשר גם אופציה לכל מיני רעיונות אחרים. צריך לזכור, קבוצות הקטנות האלה שלמטה, חלקן עוד... גולדן סטייט אמרה שהיא לא רוצה לחזור לזה, אבל קבוצות אחרות כן רוצות לחזור, טענו שהם שמו לב שאם הם לא יחזרו, אז בערך עד לפעם הבאה זה אומר שהם כמעט, שהם לפחות 8 חודשים בלי פעילות, וזה יכול להיות בעייתי. אבל יותר חשוב זה כמו שספי אמר בפרק הקודם, לכל קבוצה בליגה יש חוזה שידור, חוזה שבו היא מתחייבת ל-72 משחקים.
Okay.
אם לא, אז היא חייבת להחזיר אחוז גדול, כמעט 20% מההסכם שידור, ולא כל הקבוצות יכולות לעמוד בהחזר הזה. אז זה משהו שצריך לחשוב עליו. ואם כבר חזרה לשגרה, אז בתור שני מומחי פנטזי, איך ליגת הפנטזי חוזרת, אם בכלל? איך אתם הייתם מחזירים? נניח, יש חוזרות רק 22 קבוצות, איך ממשיכים לשחק פנטזי?
אני אגיד לך כזה דבר. עד עכשיו אני התבטאתי בצורה מאוד גמישה, לגבי, אתה יודע, הליגה, ההמשך של הליגה. בפנטזי אני קצת יותר קשיח, אוקיי? ומבחינתי זה באמת אני איבדתי את הטעם של העונה. מה שאני הייתי עושה, אני לא חושב שיש ערך להמשיך את הליגות, אני מדבר בעיקר על, על רוטו, כי אד-טו-אד אפשר עוד למצוא איכשהו דרך לגרום לזה לעבוד, אבל הליגות רוטו זה במיוחד אם, רוב, אם, אם יש חלק מסוים של הקבוצות שלא יחזרו, מבחינתי אין פה, אין פה תקנה. אני הייתי זורק את העונה הזאת לפח, וכן מתחיל איזשהו טורניר, טורניר פנטזי, דרפט מחדש, הכל כאילו על, ה, על, ה, על, על החלק שנשאר, משהו כזה קצר כזה, סתם בשביל להרגיש טוב עם סוף העונה הזאת, רציני. לא חושב, לא חושב שאפשר לייצר המשכיות ממה שהיה, זה בעייתי גם כשאתה משחק בליגת רוטו, יש לך איזשהו תחשיב כזה, אתה נכנס לאיזשהו פיגור במשחקים, יודע שאחרי זה תצטרך להשלים, כל מיני דברים ש, 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 שהמצב הזה הוציא מאיזון. חושב ש, ש, שהמצב שעזבנו והמצב החדש, לא, זה, זה, מבחינתי לא, לא מתאפשר להמשיך מאותה נקודה.
כן, כן. ברור, ברור שאי אפשר להמשיך, כן? ברור שהליגת פנטזי לא יכולה להמשיך, אבל מה כן? בכל זאת אנחנו צריכים להגדיר, להגדיר מי אלופה, ובליגות כסף, מי, מי זוכה בכסף.
זורק אז... הכל, מחזיר הכל. אז... ואתה יודע שאני במצב טוב בליגה הכי רצינית שלנו? מוכן לוותר.
אני לא מסכים בקטע הזה. אני חושב שגם בליגות רגילות וגם בליגות כסף צריך להגדיר אלופה. מה שהייתי עושה בליגות רגילות כדי להגדיר את האלופה, זה הייתי לוקח את מי שמקום ראשון בסטנדינגס, ומי שמקום ראשון בפר גיים, אוקיי? בתחשיב של הפר גיים. אם זה אותו אחד, אז זאת האלופה, אין מה לעשות. אם אותה קבוצה, גם מקום ראשון בסטנדינגס וגם בפר גיים, היא הייתה הקבוצה הכי טובה, ו-80% מהעונה עברה, זאת אלופה, ואלופה מגיעה לה להיות אלופה. אבל נגיד יש מישהו מקום ראשון בסטנדינג, ומישהו אחר מקום ראשון פר גיים, הייתי עושה ביניהם, אוקיי? ביניהם הייתי עושה פלייאוף על, על האלופה, הפלייאוף יעשו דראפט חדש על, על המשחקים ש, שנשארו, ויעשו ביניהם תחרות מי לוקח את הליכות.
יש פה משהו טיפונת בעייתי, ואם הקבוצה שמובילה בפר גיים זאת קבוצה עם מינוס של 60 משחקים,
אוקיי? אין כזה דבר, אין. אין קבוצה, תראה לי ליגה שיש קבוצה עם מינוס 60 משחקים.
הגעת למצב של מינוס 60 משחקים.
סתם שאני נכנס לזה, אליאב אצלנו פר גיים מדורג מאוד מאוד גבוה,
אבל הוא לא ראשון והוא לא במינוס 60, בסדר? אין מינוס 60, ואם זה מינוס 30, כן, אז אם אתה ראשון פר גיים, קיבלת את הזכות, אף אחד לא תכנן גם שהעונה הזאת תקטע באמצע, כן? אף אחד לא תכנן את זה, אז אני אומר, תראה, זה לא מושלם, אבל אני אומר, בשביל ההגינות, מקום ראשון בסטנדינג זה מקום ראשון בפר גיים, זה מבחינתי מספיק טוב בשביל לעשות ביניהם פלייאוף מי לוקח חליפות. בליגות כסף הייתי פשוט מחלק את הכסף לפי פחות או יותר הסיכויים מי היה... בכל זאת, 80% מהעונה עברה, אנשים השקיעו זמן, כסף, השקיעו שעות בשיחות טריידים וזה, אי אפשר לזרוק את מה שקרה.
עזוב, הייתי זורק בליגה, הכל.
כמו בליגה הרגילה, כמו ב...
מתחילים עונה הבאה, להחזיר את כל הכסף לכולם. מתחילים עונה הבאה, מי שיש לו סיכוי, מי שאין לו סיכוי, עזוב, זה באסה,
ממש לא חושב כמוך. ממש לא חושב כמוך. 80% מהעונה עברה, אנשים הכינו פרוג'קשני, וזה... צריך לתגמל את מי ש...
בוא, אני אשאל שאלה אחרת.
מי שהם במקומות הראשונים?
מחזירים 30 קבוצות ל-72 משחקים. זה אומר שיש קבוצות שנשאר להם 6 משחקים, ויש קבוצות שנשאר להם 9. זה משפיע?
אם מחזירים את כל הקבוצות, אז ממשיכים, כן? אם מחזירים את כל הקבוצות ומיישרים קו גם לכמה משחקים יש, אז הליגה יכולה להמשיך, מה הבעיה?
כן, במקרה זה מבאס שהיה מצב שעצרנו באמצע, אבל במקרה הזה, כן, זה כמו שיש מזל של פציעות, או חוסר מזל, וזה חלק מעולם אי-הוודאות. אם זה כל הקבוצות ממשיכות חזרה, אז אפשר להמשיך את העונה.
אבל זה לא כל הקבוצות יחזרו.
רגע, ואני אשאל אחרת משהו שהוא לא בטוח יהיה הוגן. נניח, מחזירים, כמו 20 קבוצות לקדם, כמו שאמרת, קדם פלייאוף וזה, ואת שאר הקבוצות, כדי שיהיה להם את ה-72 משחקים, עושים להם טורניר משלהם. זאת אומרת, בעצם בונים שתי ליגות, אחת מכוונת לפלייאוף, אחת זה הטורניר שלה. האם זה הוגן להשתמש בכולם כאותה ליגה, בהתחשב בעובדה שהתחרות שלהם קצת שונה?
תראה, אם זה המצב, אז אני מוכן לשחק ככה. זאת אומרת, נכון שזה לא יהיה מאוזן, אבל אם בסופו של דבר כל הקבוצות מיישרות קו על אותו מספר משחקים, אז אפשר לבלוע את הצפרדע הזה.
אתה יודע מה אפשר לעשות, חובב?
כן.
אפשר מהשלב הזה לעשות רידראפט, לעשות מחדש דראפטים בשלב הזה, ולהמשיך מאותה נקודה מבחינת ניקוד.
זה לא הוגן דווקא. זה דווקא לוגיק, יש קבוצות יותר חזקות. יש קבוצה עם אנטוני דייביס וג'יימס ארדן. אני למשל. יש קבוצות עם אף אחד.
בגלל זה זה לוגן, סבבה.
לא, באמת, יש קבוצות יותר חזקות, אתה לא יכול לעשות רידראפט.
הנה, חבר שלכם מאותה, הנה באמת, נדב דיצ'ק שאל, הוא איתכם בליגה, לא?
הוא לא בליגה הזאת איתנו, בכמה ליגות אחרות איתי.
הוא איתי בשתי ליגות, כן.
הנה, אז הוא באמת שאל כיצד לאחרי הליגת פנטזי, בהנחה שחוזרים 22 קבוצות. אז אני חושב ענינו על זה.
כן, ענינו.
טוב, לראשונה, כנראה יש הצעה שבגלל כל הבלגן, השוק החופשי יהיה לפני הדראפט. כלומר, יעבירו שחקנים, יחתימו כן, לא, ואז ילכו לדראפט. מה אתם אומרים על זה? רעיון של כן לנסות, לא לנסות, יהיה לזה השפעות, יהיה לזה מה השלכות להמשך, והאם זה בכלל משהו שכדי לאמץ, נגיד, אגב, בפוטבול ככה עושים.
תשמע, אני אגיד לך את האמת, זה נשמע לי רעיון טוב בלי שום קשר למצב, כן? כאילו... אתה יודע, עולה לי בסיטואציה הזאת, סתם אני חושב על פורטלנד, אוקיי? בעונה של הדראפט של הקים ושל ג'ורדן. והיה להם דרקסלר ביד, הם לא רצו לבחור ג'ורדן כי זה על אותה עמדה. ברור שסביר להניח שהם לא היו עושים טרייד על דרקסלר בשביל להביא את ג'ורדן, כי אף אחד לא ידע שזה מה שלזה ג'ורדן יהפוך, אבל המחשבה של הגמישות הזאת, שאפשר לעשות, שאתה יכול להתאים את ההרכב שלך לשחקן שאתה מתכנן עליו בדראפט, שאתה יכול לעשות טרייד לפני, שאתה יכול לתכנן יותר טוב, זה רעיון מצוין, כאילו, אני... זה לגמרי רעיון ששווה לשקול בלי שום קשר לסיטואציה, וזה איזושהי, נראית לי איזושהי החלטה שהיא, איזשהו, זה נראה לי איזשהו יתרון בעקבות המצב. בסדר, ששווה לחשוב על לאמץ, לראות איך זה יהיה, ושווה לחשוב על לאמץ.
אוקיי.
אני לא הצלחתי למצוא הבדל כל כך דרמטי, אז... בגדול ההבדל בין השוק החופשי לפני הדראפט או הדראפט לפני השוק החופשי זה באיזה שלב אתה עושה את ההתאמות, כן? כיום אתה בוחר קודם בדראפט את אבן האס, כביכול את מה שאתה רוצה בדראפט, אז אתה עושה התאמות בשוק החופשי. אם זה יהיה הפוך, אז אתה קודם עושה את השוק החופשי, ואז את ההתאמות אתה עושה בדראפט. לא נראה לי שזה... לא מצאתי פה משהו כל כך דרמטי, אבל, יש פה אבל, והוא אבל גדול. יש כאן, אם באמת יעשו את זה, את השוק החופשי לפני הדראפט, יש פה הזדמנות גם. אם כבר מדברים על השינויים שהקורונה גורמת לנו, אז הנה הזדמנות, שבו ותקשיבו למה שאני מציע פה. אז נכון, יש אחת הבעיות של ה-NBA בשנים האחרונות, זה שסופרסטארים עוזבים את הקבוצות שלהם, הולכים לחתום ב-LA, בברוקלין, והקבוצות הקטנות מתבאסות מזה, הקבוצות מהשוק הקטן מתבאסות, אומרות אין לנו איך להשאיר את השחקנים, ואז מביאים את הסופרמקס, והסופרמקס דופק עוד יותר את הקבוצות הקטנות. עכשיו תארו לכם מצב, שהשוק החופשי הוא לפני הדראפט, וקווין דורנט עוזב את אוקלאומה בשנת 2016 בשוק החופשי, ואז מגיע הדראפט. אולי אנחנו יכולים לתת לאוקלאומה כדורים בלוטרי, בעקבות העזיבה של השחקן, השחקן מקס. רגע, אתה עושה... רגע. אולי, אם זה יהיה המצב, אז קבוצה כמו סן אנטוניו, שקוואי לנארד דורש טרייד, הם לא בלחץ להעביר אותו בטרייד, כי הם יודעים שאם הוא יעזוב, כן? יודעים שאם הוא יעזוב, אז אנחנו נקבל פיצוי בדראפט, או... זה יכול להיות 1001 וריאציות, כן, אפשר לתת...
זאת כבר הנדסת שוק מוגזמת.
רגע, זילבר, תן לסיים את הנקודה. אז אולי ניתן, אפשר לתת סיכוי בלוטרי, אפשר להקפיץ כמה מקומות בדראפט, אפשר להחליף עם הקבוצה...
לא, בוא תעצר בלגן.
רגע, אז זה נשמע מופרך ואמרתם את זה, אבל עושים את זה. זה נראה מופרך, אבל מעבר לכביש, בבייסבול, עושים את זה. בבייסבול, קבוצה שיש לה שחקן חופשי, יכולה לתת לו מה שנקרא qualifying offer, נותנים לשחקן qualifying offer, ואם הוא מסרב וחותם בקבוצה אחרת, הקבוצה שהחתימה אותו נענשת בבחירת דראפט. היא מאבדת בחירת דראפט. יש שם מנגנון מאוד מורכב, אני לא יודע בדיוק איזה בחירה. אבל בוא נגיד ב-NBA, למה שלא נעשה ב-NBA, שקבוצה שמציעה לשחקן שלה החופשי מקס, והוא בוחר בכל זאת לעזוב, אוקיי, זכותו לעזוב, למה שלא נפצה אותה בדראפט? הרי מה הרעיון בכלל של הדראפט? הרעיון של הדראפט זה התחרותיות. ואם איבדתי שחקן מקס, אז כנראה שאני כבר לא קבוצה טובה, אז כל הרעיון של הדראפט הוא לתגמל, מה זה לתגמל? לתת סיכוי לקבוצות הפחות טובות. ואם אני איבדתי שחקן כמו קוואי לנארד, כמו קווין דורנט, אז אין דבר יותר נכון מאשר לפצות בדראפט, וכבר עושים את זה בבייסבול, זה לא משהו שאני המצאתי, זה לא משהו שלא קיים, זה משהו שכבר קיים בבייסבול, ואפשר למכור את זה.
נקרא sign and trade. בפוטבול, אם אנחנו כבר גולשים לכל מיני ענפי אין מנגנון, אבל זה כן מאפשר לך לתכנן טוב יותר, את הדראפט, כי בגדול אתה בונה לעצמך את כל הסגל, הרי שוב אתה, עיקר הקבוצות בונות לא על רוקי, זה לא על וטרני, אז אתה בונה את הסגל, ואז אתה רואה מה נשאר לך, מה חסר לך, מה... ואתה לוקח לפי זה בדראפט.
כן, אבל ב-NBA, זה גם ככה אנחנו מדברים על דראפט של שחקן אחד לקבוצה, כן? זה לא כמו בפוטבול שיש איזה 100 סיבובים. ב-NBA, בתכלס, כל קבוצה בוחרת שחקן אחד שיכול להיות ברוטציה בשנה שאחרי, בדראפט. אף קבוצה לא מצליחה להביא שתי שחקני רוטציה בדראפט אחד, אלא אם כן, הם קנו בחירות בסיבוב הראשון, כמו נגיד אטלנטה של השנה.
שזה גם כן, אתה
תדע
לתכנן טוב יותר אחרי
חובב, התכנון לא בטוח יצא לפועל כמו שצריך, כן? או שכאילו, התכנון לא בטוח יישא פרי, אבל התכנון בטוח יהיה יותר קל ויותר טוב, אוקיי? ואם יש לך שחקן שחבל לך לפספס, ויש לך כבר שני שחקנים על העמדה שלו, בסדר? וזה שחקן שאתה מאוד כאילו אף עליו, אז אתה יכול לתכנן לפי זה, לעשות טריידים בהתאם לפני זה, ולהפך, בדיוק כמו שדרור אמר, יש לך קבוצה, אתה יודע מה חסר לך, אתה בוחר סוף סיבוב, אתה בוחר לפי צרכים.
אותו דבר עובד גם לצד השני, אריק, זה עוד פעם, זה באיזה שלב אתה עושה את ההתאמות, בדראפט או בפרי אג'נסי? זה עובד גם לצד השני. וגם ככה, אתה לא מוגבל לעשות גם אחרי זה טריידים. כאילו, היום קבוצות יודעות לבחור את השחקן הכי טוב על הלוח anyway, כאילו... זה לא כמו בימי 84 שפורטלנד אמרו, יש את קלייד דרקסלר, אז לא נבחר את מייקל ג'ורדן. היום קבוצות יבחרו את מייקל ג'ורדן, ויעשו אחר כך טרייד על קלייד דרקסלר.
האמת, כי היום התפיסה...
ישחקו עם דרקסלר וג'ורדן ביחד.
בדיוק, כי היום התפיסה השתנתה בהקשר הזה, נכון.
אז זהו, זה לא משנה מה בא קודם, הפרי אג'נסי או הדראפט.
אגב, דווקא אז התפרסם שמה שפורטלנד רצו לעשות, זה להעביר גם את דרקסלר וגם את הבחירה ליוסטון בתמורה לרלף סמפסון.
למזלם או לא למזלם, זה לא עבד.
בונה, יוסטון יכלו להיות קלייד רייסלר, ג'ורדן ואולאג'ואן, בונה, תראה איזה...
כן.
אבל יוסטון אמרו לו, לפעמים, לוקחת אליפות הקבוצה שעושה הכי פחות טעויות.
נכון.
כן, כן. זה גם הכלל מספר אחד בפנטזי. בוא נתחיל בלא לעשות טעויות, אחר כך נדבר על מהלכים טובים.
טוב, זה גם ברק מונק שאל, האם באופן כללי מהלך שכדאי יהיה לאמץ לעתיד את השוק חופשי לפני הדראפט?
בוא נראה איך זה יהיה השנה, אבל סך הכל אמרתי את דעתי, אני חושב שזה שווה לחשוב על זה בהחלט.
אוקיי, נושא מעניין. מר קיובן, במסגרת כל מיני דברים מוזרים שהוא אומר, הוא רוצה שהליגה תאפשר שימוש בהורמון גדילה, שזה אחד החומרים הכי אסורים לשימוש, כי הוא אומר שממה שאומרים זה נורא יעיל לטיפול בפציעות, ממה שאומרים. והוא גם אמר שהוא התחיל לממן איזה מחקר באוניברסיטה ברקלי השם שלה, לבדיקת היעילות של זה לטיפול בפציעות. אז מה דעתכם?
כשמר קיובן אומר משהו, אז תמיד צריך לחפש מה האינטרס של דאלאס פה. אז אם אנחנו מדברים על הורמון, גדילה, אז אני לא יודע, יש לו כבר את פורזינקס ואת בובן, הוא רוצה שהם יהיו עוד יותר גדולים? כאילו, לא מספיק שהם השניים הכי גדולים בליגה? האמת היא שאני לא מבין בזה. צריך לבחון את התועלת, אם באמת זה עוזר למניעת פציעות וזה לא מזיק ו...
מה זה לא מזיק? זה כמו שישהו יגיד סטרואידים, זה תורם ל... זה לא הגיוני, זה עוד פעם, דרור אמר, זה ממה שאני מכיר, זה נחשב לחומר רציני, כאילו, משפר ביצועים רציני מאוד.
נכון.
אז אם זה מזיק, אז לא כדאי, בוא נגיד ככה.
לא, זה לא עניין של מזיק, אבל זה כמו שאתה, אתה יודע, אתה לא הולך איזה, בתחרויות ריצה, נגיד, יש לך תנאים מאוד, מאוד מקפידים, גם ב-NBA תכלס, לגבי איזה חומרים מותר ואיזה אסור בשביל, אתה יודע, בשביל... בשביל שהם לא ייקחו דברים שהם משפרים ביצועים מעבר ליכולות הטבעיות שלהם. מה שהוא מציע זה דבר, לתפיסתי, קצת הזוי. אבל אתה יודע, זה מר קיובן, הוא מציע 9 דברים הזויים, ודבר אחד גאוני, כאילו, אז...
ובסוף זה עובד.
נחכה להצעה הבאה.
טוב, והנושא שמעסיק את הליגה ואת ארצות הברית, שם הוא קצת פחות, אבל מה שמעסיק מעבר לים בימים האחרונים, אחרי ההריגה של ג'ורג' פלויד על ידי שוטר, יצאו למחאות, מאומות, והשחקנים משתלבים, חלקם מובילים, חלקם מארגנים, ג'יילן בראון מבוסטון נסע 15 שעות לג'ורג'יה, איפה שהוא גדל, כדי להרגן ולנעום בהפגנה, יחד אגב עם מלקון ברוקדון. וכמובן במקומות נוספים, ראינו את הקבוצות מגיבות, ראינו את פופ משתלח בדונלד טראמפ, קורא לו אידיוט, וכמובן הניקסוס עם משהו מטומטם. ואגב, גם דאלאס, אם דיברתם על מר קיובן, הוציאו איזו הודעה כזאת של התגובות העיקריות לה היו של מה בעצם דאלאס אמרו פה. אז כמה אתם עוקבים אחרי אירועים?
כמה אנחנו מה?
עוקבים אחרי האירועים.
אני חייב להגיד לך שג'יילן בראון פשוט... קפץ אצלי לדרגה של אחד האהובים. באמת, איזה דמות מגניבה, חיובית, אינטליגנט, ראות, תרם שם הבנתי, למה הוא תרם? תרם מלא כסף בשביל... גם משהו שקשור למחאה, אני ברח לי מהראש, מה?
כן, הוא גם ארגן את המחאה.
לא, אבל היה לו שם איזושהי תרומה לשחרור העצורים בערבות, לא זוכר מה זה היה.
מה? כן, הוא שחרר בערבות כמה, הגיע לעזור לשחרר בערבות.
והוביל מחאה, להבנתי הוביל מחאה לא אלימה שם. דמות מעוררת הערכה, מה אני אגיד לך, זה יפה, תראה, מצד אחד זה יפה לראות את השחקנים מאוד מעורבים בקטעים האלה, מצד שני, אתה יודע, תמיד יש איזושהי תחושה כזאת שכל מיני, נגיד, הסטייטמנט של מייקל ג'ורדן, נראה כזה, הרבה מהמעשים נראים טיפונת מאולצים ורוכבים טיפונת על הגל, אבל ג'לן בראון וגם מי עוד שם היה מעורב חזק?
מלקום ברוגדון.
ברוגדון, כן. בהחלט מעוררים התפעלות. אני כן חושב שמקומם של ספרטאים להביע את דעתם בפומבי.
נפח, חובב.
כן. אני מסכים עם אריק. אני חושב שזה יפה באמת שיש שחקנים ש מנצלים את המעמד שלהם ואת הכמות עוקבים שלהם בטוויטר, שהם יכולים באמת להוביל, באמת ממקום אמיתי, כמו ג'לין ברם ומלקום ברוגדן וזה. מצד שני, אני באמת גם מסכים עם אריק, שכל ההודעות המאולצות, בוא, לא, אין צורך בהם. בוא, מי שרוצה, בוא נגיד ככה, השחקנים באמת שרוצים ורוצים להיות מעורבים, אז באמת כל הכבוד להם. אבל מי שלא רוצה, אני מציע לא לשים עליו לחץ. אוקיי, בוא לא נשים לחץ על שחקנים שרוצים להתרחק מהפוליטיקה. אומרים, וואלה, לא מתאים לי פוליטיקה, תעזבו אותי, כמוני נגיד. אז בוא, אני לא רוצה להתערב, אבל ראינו גם את איזה לחץ שמו על הקבוצות לשחרר הצהרות רשמיות שכל קבוצת, סך הכל מדובר על קבוצת כדורסל. אני אומר, מי שלא רוצה להיות מעורב בפוליטיקה, שלא יהיה מעורב. ומי שרוצה, כל הכבוד לו, באמת, שיביע את דעתו וינצל את המעמד שלו, ובאמת יפה מה שג'יילן בראון עשה, ופופ...
גם ג'אר סמית מה שהוא עשה, יפה.
כן, כן. וזה שפופ מעיז ככה להביע את דעתו בלי פחד. כל הכבוד להם, אבל מי שלא רוצה, שירגיש חופשי, לא להתערב.
אוקיי, ונסיים עם שאלת גולשים קצת אוף קורס, אבל סבבה, אלון נוימן מטוויטר, שואל, מה חשבתם על הפרק האחרון של Game of Zones? ושאלה שנייה, מי הדמות האהובה לך מהסדרה, ומה הפרק שהכי אהבתם?
בעוונותיי לא ראיתי עדיין את הפרק האחרון, אני שומר את העונה הזאת, לא ראיתי שום פרק מהעונה הזאת, ואני שומר את זה...
זה גרוע כמעט לא לראות את הריקוד האחרון.
מה?
את הריקוד האחרון.
שאתה יודע לך שאת הריקוד האחרון, את הריקוד האחרון, אם להיות כנה, את הריקוד האחרון גם כן לא כזה עניין אותי לראות, ואני ראיתי בעיקר, בגלל שהייתי צריך לכתוב על זה דברים, אני לא אוהב את ג'ורדן, מה אני אעשה? הוא לא מעניין אותי, ברצינות אני אומר לך, מה אני אעשה? הוא מעניין את כולם, לא מעניין אותי. לא מעניין אותי ג'ורדן, ברצינות. בסדר, היה אלוהים מגניב, שיחק כדורסל הכי טוב בהיסטוריה, לא עניין אותי, אבל ידעתי שהוא דושבג, לא הייתי צריך סדרה בשביל זה, סבבה, ידעתי שהוא השחקן הכי טוב בהיסטוריה לפני, לא הייתי צריך סדרה בשביל זה, אבל Game of Zones, הפרק האהוב עליי בכל הזה, זה הפרק על פילדלפיה. זה הפרק ענק ממש. זה, מכל הפרקים, אני לא זוכר אפילו איזה עונה זה היה. בסדר, עם הפרוסס.
אגב, אני לא רוצה את זה, אבל בפרק האחרון יש שוב קצת קישור לשם, אז לך לראות.
אני אהבתי את ה...
זה מעניין אותי, אוקיי? זה אחלה של תוכנית, ואחלה של סדרה, ו... היא כן מעניינת אותי, ואני כן רוצה לחכות לרגע מתאים לראות אותה, זה הכל. בסדר, זה לא כמו הריקוד האחרון.
אפשר לחשוב שאין לך זמן פנוי.
תתפלא, דרור, אבל יש לי באמת ימים מאוד לחוצים הימים האחרונים.
יש בגרות ב-29.
בדיוק, יש בגרות ב-6 כיתות. עוד מעט ישיבות ציונים, היום היה לי תקרית אלימות בבית ספר, יש דברים פה, יש דברים.
או, אני כמעט נשמע מעניין. אתה אמרת, סיפרת פעם שאתה מכניס לתלמידים שלך שאלות מתחום הכדורסל, פנטזי?
לא, לא, אמרתי שזה חלום, זה חלום לעשות את זה, זה לא קרה עדיין. בסדר? מה שכן, הם יודעים, יש לי תלמיד שבמיוחד כל פעם שרוצה להסיט את דעתי מהשיעור, וזורק לי איזה משפט שקשור ל-NBA, משהו פרובוקטיבי כזה, אני כבר יודע, אני כבר יודע שזה משהו שהוא עושה את זה סתם בשביל להסיט את תשומת הלב. וזה עדיין עובד לו, זה עדיין עובד לו. אגב, תלמידים שמאחרים בגלל שהם, זה, בגלל שהם ראו את הסוף של משחק פלייאוף, חוץ מזה שאתה יודע שאני מקלל אותם קצת שאני הייתי צריך לא לאחר, אז אני כאילו בסדר עם זה. שהם יותר חשובים.
בהחלט.
אתה גם כזה חובב.
עדיין לא היה לי
פלייאוף. יש במערכת, ואין לך חובה.
רגע, עדיין לא היה לי פלייאוף NBA בתור מורה.
תבין מה זה.
חכה, עכשיו יהיה לנו ביולי, יהיה לנו פלייאוף בחופש. אני רוקי, כן, כן.
חובה מורה רוקי, חביבי.
או, אז תן לו טיפים. כווטרן.
הוא צריך לתת לי טיפים. איך אפשר לעשות הרמות תוך כדי תוקטור על הלוח?
אני כבר לא
חשוב. איך אתה שם את הווייבר ככה, משחיל אותו?
לא, אבל באמת, באמת אחד הדברים המצחיקים זה ה-10 דקות מ-9:50 עד 10, בסדר, בעונה הסדירה, בסדר, שאני עוד לא הספקתי לעשות את הרמות שלי, יש סלסול ב-9:50, הפסקה עד 10:10. מ-9:50 עד 10, אני מתיישב כמו איזה אכפר על המחשב בכיתה, תלמידים מתקפים אליו, אני אומר, לא עכשיו, תחזרו ב-10, ככה, צורח עליהם, לא עכשיו, תחזרו ב-10, ככה, כמו אכפר, הפסקה, תלמידים מאחוריי, מסתכלים מה המורה הגנוב עושה שם, אני יושב כמו אכפר, ביהו, טק, 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 מרים דברים, מרים דברים, מרים דברים, עושה כל מיני דברים, מהר, 8 ליגות, אני צריך לעבור אחד אחרי השנייה, מזיע כולי, אמצע החורף, כולי מזיע, עובר עם האכבר בין הליגות, דברים שחקנים. תלמידים, המורה, אני צריך, לך מפה, תחזור בעצם, כאן צורח עליהם.
וואי, אני נורא מקווה שיש תלמידים שלך שמאזינים לנו.
אין שום דבר חדש, זה מה שיפה בי, אני הכל על השולחן. בסדר, אני לא, אין לי...
גם אבל, כולל הלפטופ עם הפנטזי.
בקטעים האלה הם יודעים שאני גנוב. זהו, זה הכל, הכל טוב.
טוב, מילים לסיום, שאתם לא הספקנו להגיד במשהו שרציתם להגיד.
נתראה בפלייאוף. נתראה ב-31 ביולי. בוא נקווה, בוא נתפלל.
מארי?
נקטעתם לי. מה אמרת, חובב?
מילים לסיום.
אמרתי, בוא נו...
מילים לסיום, לא יודע, היה כיף לדבר על זה, אבל כאילו, כיף לדבר על הליגה, אבל תן לראות כבר כדורסל, אלוהים ישמור.
בהחלט.
כן, אנחנו כולנו רוצים שזה יחזור כבר. טוב, היה כיף לדבר איתכם, ונתראה בפרקים הבאים, ומקווה שתסתדרו שם, 29, לא? אז כמה ימים אחרי יום הולדת שלי, אגב. אני אגב יום הולדת 18, קיבלתי מתנה בגרות במתמטיקה.
לא רע.
כן. טוב, אז ביי, תודה שהזנתם.
להתראות.
תודה שהירחת, דרור. יאללה, ביי.
ביי ביי.